שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף י' ד', אנחנו מתחילים בדף י' ג' עמוד ב' בתחילת הפרק. אומרת המשנה, ואלו מגלחים במועד, כי הם לא יכלו לגלח לפני המועד. הבא ממדינת הים ומבית השביה, דהיינו שהוא יצא מהשבי, והיוצא מבית האסורים, הוא יצא מהכלא, והמנודה שהתירו לו חכמים את הנידוי שלו, שכל זמן שהוא היה מנודה הוא לא יכל לגלח, וכן מי שנשאל לחכם והותר את הנדר שלו. והנזיר והמצורע העולה מטומתו לטהרתו. שנזיר תמה, כשהוא עולה מטומתו, שוב אינו משמר נזרו, ולכן הוא מגלח, וכן מצורע שעלה מטומתו, הוא מגלח אפילו ברגל, לפי שלא היה להם פנאי לגלח קודם הרגל. וממשיכה המשנה, ואלו מחבסים במועד, הבא ממדינת הים ומבית השביה, והיוצא מבית האסורים, הפכנו דף, ומנודה שהתירו לו חכמים, וכן מי שנשאל לחכם והותר, שכל אלו לא יכלו לחבס את בגדיהם לפני המועד. וממשיכה המשנה, מטפחות הידיים, מגבות ידיים שמתלכלכות באופן תדיר בשעת האוכל, ומטפחות הספרים, שזה הסדין, המעפורת ששם הספר לפני שהוא מספר, ויש גורסים, מטפחות הספרים, והכוונה היא לבדים שעוטפים את ספר התורה. ומטפחות הספג, הכוונה למגבות גוף, שאת כל אלה תראו לחבס במועד. וממשיכה המשנה, הזווים והזוות והנידות והיולדות, שבגלל המצב הגופני שלהם, הבגדים שלהם מתלכלכים באופן תדיר, התירו להם לחבס את בגדיהם במועד, וכל העולים מטומאה לטהרה, שלפני שהם מטהרים את הבגדים הטמאים שלהם הם צריכים לחבס אותם. אז כל אלו, הרי אלו מותרים לחבס במועד, ושאר כל אדם אסורים. ושואלת לכך הגמרא, ושאר כל אדם, מה איתה מה שהם אסורים מלחבס במועד? עונה הגמרא כדתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת תענית. אנשי משמר ואנשי מעמד, והכוונה היא לנציגים של עם ישראל שהיו בבית המקדש. אנשי משמר זה 24 משמרות כהונה ולוויה, כאשר כל משמרת הייתה מקבלת שבוע עבודה, ובאותו שבוע כל בית אב מהמשמר היה לו את היום שלו. והכהנים היו עושים את עבודת הקורבנות, והלווים את עבודת הלוויים. וגם את עם ישראל חילקו ל-24 מעמדות, זה נקרא אנשי מעמד, ונציגות מכל מעמד הייתה עולה לבית המקדש. אז הם אסורים לספר ולחבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. ואמר על כך רבא בר בר חנה אמר רבי אלעזר, מה איתה מה? מה הטעם שהם אסורים לספר ולחבס באותו שבוע? והתשובה, כדי שלא ייכנסו למשמרתן כשהן מנובלין. דהיינו, כדי שהם לא ידחו את התספורת והכביסה לאותו שבוע שלכאורה יש להם זמן, לכן אמרו אתם חייבים להגיע לאותו שבוע כבר אחרי תספורת ואחרי כביסה. ועל אותו עיקרון, החנמי, כאן גם לגבי גילוח וכיבוס בכל המועד, כדי שלא ייכנסו לרגל כשהם מנובלין. כך שמי שמתרשל והוא לא יגלח לפני הרגל ויגיע זמן הרגל, החמירו חכמים שהוא לא יוכל לגלח ברגל, שאם לא כן, אז אנשים היו דוחים את זמן הגילוח ונכנסים לרגל כאשר הם מנובלים. ועל הטעם הזה בא עם הקשר הבזירה, מי שעבדה לו עבדה ערב הרגל. כך שלא היה לו פנאי לגלח קודם הרגל. אז האם אני אומר שכיוון דאניס מותר, שהרי הוא לא ישעה את עניין התגלחת בכוונה, אלא הוא היה אנוס, או דילמה, או אולי כיוון דלא מוכח המילתא לא, שהדבר לא מוכח ולא יודעים כל העולם שהוא היה אנוס, אלא יאמרו שהוא כן כיוון להשהות את התגלחת עד המועד, ומהסיבה הזאת לא נתיר לו להתגלח במועד. עונה לו על כך, אמר אביי, על ידי משפט שהוא מביא ממסכת פסחים, ששם היה נחתום שקראו לו בייטוס, והוא היה יכול לסרוק את חלותיו בלי שהות, כך שלא היה חשש שהם יחמיצו, והסיבה כי היה לו דפוס תבנית. ולמרות שאותו בייטוס יכול היה להכין את החלות המצוירות שלו, ללא חשש שהם יהפכו לחמץ, עשו חכמים אישור קו ועשו את כל החלות המצוירות ואמרו את המשפט, יאמרו כל הסריקין אסורין, סריקי בייטוס מותרין. ועל אותו משקל בעצם אומר אביי, גם במקרה שלנו, כיוון שלא ניכר שזה שנאבדה לו האבדה, הוא היה אנוס בזה שהוא לא התגלח, יאמרו מי שרואה אותו מתגלח, מה, כולי אלמה אסורים לגלח וזה מותר? אלא הם יבואו לומר שכמו שהתירו לא התירו לאחרים, ולכן עשו אישור קו. וגם אדם שהיה אנוס כמו זה שנאבדה לו עבדה, אסור יהיה לגלח במועד. מה קשר הבזירה על הבעיה, ולטעמך ולשיטתך, הדאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן, שכל מי שאין לו אלא חלוק אחד, מותר לחבסו בחולו של מועד, התמנמי, הרי גם שם לכאורה ניתן לומר, את אותה סברה שיומרו כל הסריקין אסורים, סריקי בייטוס מותרים, שהרי גם מי שמחבס את החלוק שלו, זה לא ניכר למי שרואה אותו עושה את הכביסה. עונה על כך הגמרא, האיתמר עלה, כבר נאמר על זה, אמר מר ברבשי, אזורו מוכיח עליו, שמי שאין לו אלא חלוק אחד, הוא פושטו ומתעטף במקטורן שלו, ואותו הוא חוגר בחגורה שלו, וכך הוא עומד ומחבס את החלוק. אז צורת הלבוש הזאת בעצם מודיעה לכל שאין לו אלא חלוק אחד, ולכן אנשים לא יבואו לטעות. מביאה הגמרא גרסה אחרת לשאלתו של רב זירא. רב אשי מתני הוא שנה שכך באי רב זירא, שאל רב זירא, אומן שעבדה לו עבדה ערב הרגל מהו? מה היה הדין? אומן אומר אשי כגון ספר שהכל באים אצלו בערב הרגל, אז כולם רואים שעבדה לו עבדה ואנוס הוא ואינו יכול לספר את עצמו. אז האם נאמר שכיוון דאומן הוא מוכח המילתא, ניכר לכולם הדבר ולכן נתיר לו לגלח בכל המועד, או דילמה או אולי כיוון דלא מוכח המילתא כי הנח לו? או אולי פרסום האונס שלו שהוא לא יכול להתגלח לפני המועד, הוא לא כל כך מוכח ומפורסם כמו אלו שמנויים במשנה, ולכן אולי לא נתיר לו להתגלח במועד, ועל הגרסה הזאת ששאלת רב זירא נשארת הגמרא בתיקו. ראשי תיבות, השביע את ארץ קושיות ובעיות, כשאליהו הנביא יגיע, הוא יענה לנו על השאלה. ציטוט מהמשנה ממדינת הים. אומרת הגמרא, מתניתין דלא כרבי יהודה. התנא של המשנה הוא לא כשיטת רבי יהודה, דתניא, שכך שנינו בתוספתא. רבי יהודה אומר שהבא ממדינת הים לא יגלח, והסיבה מפני שיצא שלא ברשות. כלומר, הואיל והוא לא יצא ברשות אחרים, אלא ברצון עצמו, אז הוא לא נחשב אנוס, ולכן לא התיר לו רבי יהודה כשהוא שב לגלח בכל המועד. ומברר רבה את נקודת המחלוקת בין רבי יהודה לתנא קמא. אמר רבה, לשוט דברי הכל אסור, למזונות דברי הכל מותר, לא נחלקו אלא להרוויחה. מר מדמי לי כלשוט ומר מדמי לי כלמזונות. דהיינו, אם אדם יצא לשוט, זאת אומרת היציאה שלו היא לא לצורך אלא כדי לשוט בעולם, לטייל, והוא חוזר במועד, אז אומר רבה שדברי הכל, גם תנא קמא וגם רבי יהודה, שאסור לו לגלח במועד. לעומת זאת, מי שיוצא למזונות, זאת אומרת, הוא יוצא כדי להתפרנס כי אין לו פרנסה והוא חזר במועד, אז דברי הכל שיהיה מותר לגלח במועד, כי זה שהוא יצא לפרנסה זה נקרא יציאה באונס. נקודת המחלוקת היא למי שיצא להרוויחה. דהיינו לעשות רווח, יש לו נכסים הרבה, הוא רק יצא כדי להרוויח יותר. שמר שזה רבי יהודה, הוא מדמת מי שיוצא להרוויח כמי שיצא כלשות, ולכן הוא לא מתיר לו לגלח בכל המועד, כי זה נחשב שהוא יצא שלא ברשות. מה שאין כן דעת תנא קמא במשנה, שהוא מדמה את מי שיוצא להרוויחה כלמזונות, שמותר לו לגלח בכל המועד, כי זה נחשב שהוא יצא בעונש. שהגמרא מיטיבי קושיה ממקור תנא אל ההסבר של רבה, שהבריתא אומרת שאמר רבי, נראים דברי רבי יהודה לאסור את הגילוח בכל המועד כשיצא שלא ברשות, ונראים ודברי חכמים להתיר את הגילוח במועד כשיצא ברשות. ומנתחת הגמרא את הברייתא. מה הכוונה של המילים שלא ברשות, שבהם אמר רבי שנראים דברי רבי יהודה לאסור את הגילוח? אילי, מה אם תאמר שהכוונה שהוא יצא לשוט, אז מדוע רבי אומר שנראים דברי רבי יהודה ולא דברי חכמים, והאמרת דברי הכל אסור? שהרי אתה רב אמרת שמי שיצא לשוט דברי הכל אסור לגלח בכל המועד כשהוא חוזר. ואלא מה תאמר שכוונה שהוא יצא למזונות, אבל גם זה לא מסתדר, והאמרת דברי הכל מותר. ולא ייתכן שבמקרה כזה רבי יהודה יאסור לפי דברי רבה. אלא פשיטה, אלא בהכרח פשוט להסביר שהכוונה שנראים דברי רבי יהודה במציאות שהוא יצא להרוויחה. אבל אם כך, אימא סייפה, תאמר שמה שנאמר בסוף דברי הבריתא, נמרים דברי חכמים כשיצא ברשות, מהי ברשות? למה הם התכוונו? אילי, מה אם הכוונה שיצא למזונות? האמרת רבה שדברי הכל כשיוצא למזונות שמותר לגלח? ואלא מה תסביר שדברי חכמים נראים במקרה של הרוויחה? אבל הרי והאמרת שתחילת הבריתא שאמרה נראים דברי רבי יהודה ולא דברי חכמים, זה נאמר בה, דהיינו במקרה של הרוויחה. ואם כך, יוצא לפי דברי רבא, שיש קושייה מדברי רבי על דברי רבי. כי ברי שנראה לו דברי רבי יהודה שאסר בהרווחה, ובסיפה נראה לו לפסוק כדברי חכמים שמתירים בהרווחה. אלא ודאי יש להוכיח מדברי הברייתא, שלא כמו הבנת רבא, אלא שרבי יהודה וחכמים נחלקו גם במי שיצא לשוט, גם במי שיצא למזונות, ועל זה אמר רבי בברייתא, שמי שיצא לשוט נראים דברי רבי יהודה, לאסור עליו את התגלחת כשהוא חוזר, ומי שיצא למזונות דירים דברי חכמים להתיר לו את התגלחת בכל המועד כשהוא חוזר. מתרצת הגמרא, הכי כאמר, כך אמר רבי, שנראים דברי רבי יהודה לרבנן, דהיינו שהם מודים לו שכשיצא אותו אדם שלא ברשות, אז כשהוא חוזר אסור לו להתגלח בכל המועד, ומה הניעו ומה זה שלא ברשות? זה לשוט, שבמקרה כזה שאפילו חכמים לא נחלקו עליו. אלא שנחלקו עליו רק כשהוא יוצא להרוויחה, אבל מי שיצא לשוט מודו לי. מודים חכמים לרבי יהודה שאסור לו להתגלח בכל המועד. ומה שאומר רבי בברייתא ונראים דברי רבנן, הכוונה לרבי יהודה, שכשיצא ברשות, ומה הניעו ומה הכוונה? שהוא יצא למזונות, במקרה כזה שאפילו רבי יהודה לא נחלק עליהם, אלא מתי הוא נחלק עליהם? רק אם הוא יצא להרוויחה. אבל ודאי שאם הוא יצא למזונות, מודה להוא רבי יהודה לחכמים, שכשהוא חוזר מותר לו להתגלח בכל המועד. וממשיכה הגמרא למקרה נוסף שמותר לגלח בכל המועד. אמר שמואל, קטן הנולד במועד מותר לגלח במועד, ומדובר שיש לו שערות גדולות, אז מותר לגלח את השיער שמצער אותו. והסיבה שאין לך בית האסורים גדול מזה, שהרי הוא היה במעי אמו ואין אנוס גדול מזה. ומדייק את הגמרא, במועד אין מעיקר הלא. שרק במקרה שהוא נולד במועד עצמו מותר לגלח אותו, אבל אם הוא נולד לפני הרגל אז לא יכול לגלח ברגל, כי היה לו פנאי לגלח את אותו תינוק קודם הרגל. מיטיב מקשה על כך רבי פנחס, שיש תוספתא שאומרת כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד, אז מותר גם לגלח בימי אבלו. דהיינו, כל מי שהמשנה אמרה שמותר לגלח בכל המועד, אז במקרה שהוא נהיה אבל מותר יהיה לו גם לגלח בימי אבלו. ומדייק רבי פנחס, מכלל הן אתה שומע עליו, אם הוא אסור לגלח במועד, אסור לגלח בימי אבלו. הפכנו דף ושואל רבי פנחס, והיא אמרת, קטן אית בי פלוגתא, אם אתה אומר שבקטן יש חילוק, האם הוא נולד קודם הרגל ואז אסור לגלח אותו ברגל, או שבמקרה שהוא נולד ברגל עצמו מותר לגלח אותו ברגל, אז הוא נכנס תחת הכלל שאמרה הברייתא, וניתן לומר עליו גם, שהואיל ואסור לגלח ברגל, אז אסור לגלח אותו גם בימי אבלו. אבל אם כן, נמצאת אומר שאבלות נוהגת בקטן? וזה לא ייתכן שהרי והתניה, שנינו בברייתא, מקרעין לקטן את הבגד, אבל לא בגלל האבלות המוטלת עליו, אלא מפני עוגמת נפש, כדי שיבכו הרועים וזה ירבה את כבוד המת, אבל לא מפני שהקטן אבל. וזה סותר את המסקנה שיצא לנו מדברי שמואל לפי הברייתא, שיש אבלות שנוהגת בקטן. עונה על כך אמר רבשי שהדיוק של רבי פנחס הוא שגוי. למה? מי קטני האם כתוב בברייתא האסורין? הרשימה שנאמרה במשנה שאסורים לגלח במועד הם אסורים לגלח באבל? הרי הברייתא נקטה רק לשון חיובית, שמי שמותר לגלח במועד מותר לגלח באבל, ולכן ניתן לדייק דילמה שאולי יש מהן אסור לגלח ויש מהן שמותר לגלח. ואז לא קשה על דברי שמואל, כי קטן שנולד קודם הרגל, אסור לגלח ברגל, ובכל זאת הוא מותר לגלח בימי אבלו. והסיבה תהיה כמו הברייתא שהביא רבי פנחס, שאין אבלות נוהגת בקטן, אלא מפני עוגמת נפש. גרסה אחרת למהלך, המימר ואיתימה, ויש אומרים שאמר את זה, רב שישה בריידר רב אידי, מתניח, היא ככה הם שנו. אמר שמואל, קטן מותר לגלחו במועד, וזה לא שניים הוא נולד במועד, ולא שניים הוא נולד בעיקר לפני המועד. ועל כך אמר רב פנחס, אף עננה מתנינה, ניתן להביא הוכחה לדבר מהברייתא הבאה, שאומרת, כל אלו שאמרו מותר לגלח במועד, מותר לגלח בימי אבלו. ומדייק רב פנחס, מכלל הן אתה שומע עליו, מי שאסורים לגלח במועד, הרי הם אסורים לגלח בימי אבלו. וזה הוכחה למה שאמר שמואל, שהרי אי אמרת שקטן אסור מלגלח במועד, אז נמצאת אומר שאבלות נוהגת בקטן. וזה ודאי לא ייתכן שהרי ותניה שנינו בברייתא, שמקרעין לקטן לא בגלל אבלות שנוהגת בו, אלא מפני עוגמת נפש. ולכן אומר רב פנחס שניתן להוכיח מהברייתא כדברי שמואל. ודוחה את הדברים, אמר רב אשי, שהדיוק של רב פנחס הוא לא דיוק מוכרח. מי קטני, כי האם כתוב בברייתא האסורים? שמי שאסור במשנה לגלח בכל המועד, הם גם אסורים לגלח בזמן האבל? שזה לא כתוב, שהרי הברייתא נקטה לשון חיובית, מי מותר לו, וממילא, דילמה, אולי ניתן לדייק, שיש מהן שאסור מלגלח, ויש מהן שמותר מלגלח. וממילא ניתן לומר, שלא כשמואל, אלא קטן שנולד קודם הרגל, אסור לגלח אותו ברגל, אבל כן מותר לגלח אותו בימי אבלו, כי אין אבלות נוהגת בקטן. ואגב ההשוואה בין דיני אבלות לדיני חול המועד, עוברת הגמרא לדיני אבלות במועד, אבל אינו נוהג אבלותו ברגל, והמקור לכך שנאמר, ושמחת בחגיך, כך שמצוות עשה של השמחה ברגל דוחה את האבלות. ומסבירה הגמרא, אי אבלות דמעיקר ההוא, אם מדובר על אבלות שחלה לפני הרגל, אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד. אז באה מצוות עשה שמוטלת על הרבים ושמחת בחגיך, והיא דוחה את העשה שמוטל על היחיד שהוא האבל ויש עליו מצווה להתאבל, כמו שכתוב בספר ירמיה, אבל יחיד עשי לך. ואי אבלות דהשתהו, ואם מדובר על אבלות שקורית בתוך המועד, אז ודאי שבמקרה כזה לא אתי עשה דיחיד ודחי עשה דרבים. לא בא מצוות העשה על היחיד של אבל יחיד הסילח ודוחה את העשה שמוטל ושמחת בחגיך. ממילא, בין אם האבל התחיל לפני החג או התחיל בחג עצמו, אבל אינו נוהג אבלותו ברגל. וממשיכה הגמרא ושואלת, מנודה מהו שינהוג נידויו ברגל? אולי נאמר שכמו שדיני אבלות לא נוהגים כתוב ושמחת בחגיך, אז גם ענייני נידוי בטלים ברגל. עונה על כך אמר רב יוסף, תשמע, בו שמע הוכחה. מהברייתא שאומרת, דנים דיני נפשות ודיני מכות ודיני ממונות בכל המועד. אבל לא דנים אותם ביום טוב עצמו, שיום טוב אסור משום שבות לדון דינים. ומדייק רב יוסף, ואי לא ציית דינה, הרי משמתינן לי. הרי אם הוא לא יציית לפסק הדין, אז בית הדין ודאי מנדים אותו. ואי סל כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, שמישהו כבר מנודה אינו נוהג נידויו ברגל, אז אם כך יהיה קשה, שאם אנחנו אומרים שמשומת ואתי מעיקרה, אתי רגל דחי לי, שמי שמשומת ובא מעיקר, זאת אומרת שהוא כבר משומת לפני הרגל, ואנחנו אומרים שבא הרגל ודוחה את השמטה, את הנידוי שלו, אז איך ייתכן שמי שדנים אותו ברחול המועד, השתה עכשיו משמתינה לינן? אנחנו נטיל עליו עכשיו שמטה נידוי חדש? אלא בהכרח, אומר רב יוסף, שמזה שדנים דיני נפשות, דיני מכות ודיני ממונות בחול המועד, זה ודאי אומר שמשמתין בחול המועד. ומזה נבין שמנודה מלפני הרגל, הנידוי שלו ממשיך גם ברגל עצמו. מה כשעל כך אמר לאביי ודילמה, ואולי מה שאמרה הברייתא שדנים בכל המועד, היא לא התכוונה שאנחנו אומרים את פסק הדין איש פלוני חייב, איש פלוני זכאי, שמזה ניתן היה להסיק שיש לבית הדין את אמצעי האנישה למי שלא מציית שאנחנו נשמט אותו. אלא אולי הכוונה שהם לעיוני בדיני, שהם רק מעיינים בדין, אבל הם לא אומרים את פסק ההלכה. ומוכיח הבאי את דבריו, דהי לא תימה אחי, כי אם לא תאמר כך, אז מה שאמרה הברייתא, דיני נפשות דקטני, שכתוב שדנים אותם בכל המועד, הכנה מדקטלין לי, האם הכוונה שגם מבצעים את דיני הנפשות והורגים את הנאשם, והקמים נעים משמחת יום טוב, אבל אם כך, הם צריכים להימנע משמחת יום טוב. דתניא שהרי שנינו בברייתא, רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין תואמים כל אותו היום? כלומר, נקרא בפנים, לא תאכלו על הדם, לא תנחשו ולא תאוננו. ורבי עקיבא למד שאתם לא תאכלו אם אתם שופכים דם. ואם כך, אז הרי הסנהדרין מבטלת את שמחת יום טוב באותו יום. אלא בהכרח, אומר אביי, מה שאמרה הברייתא שדנים דיני נפשות, לא הכוונה שמבצעים את גזר הדין, אלא לעיוני בדיני, שהם רק מעיינים בדין. החנמי, כך גם לעניין דיני ממונות ודיני מכות, לעיוני בדיני, שמדובר על עיון בדין ולא מעבר לזה, וממילה אין צורך להגיע למציאות של שמטה. ובזה נדחית ההוכחה של רב יוסף מהברייתא. אמר לי, עונה רב יוסף לאביי, אבל אם כן, נמצאת מענה את דינו. שאם הם כבר יודעים מה פסק הדין, והם לא אומרים לבעל הדין לאלתר מה פסק הדין, זה נחשב עינוי דין וזה דבר אסור. אלא צריך להסביר שלעולם הם דנים את דינו בכל המועד, וגומרים ממש את הדין במועד. ולכן עדיין אומר רב יוסף שניתן לדייק, שאם הוא לא יציית, אנחנו משמתים אותו, וממילא ניתן להוכיח מפה ששמת שהתחיל לפני הרגל, נוהג גם ברגל. ועל מה שהקשית אביי, שאם כן, הרי הם נמנעים משמחת יום טוב כאשר הם צריכים להרוג את הנידון למוות? במקרה כזה, אומר רב יוסף, אתו מצפרה ומאייני בדיני, הם באים בבוקר, מאיינים בדין שלו, ואחר כך, ואיילי ואחלי ושתו כולי יומה, הם באים לבתיהם, אוכלים ושותים במשך כל היום, והדר אתו בשקיעת החמה, ואז הם חוזרים לבית הדין בשקיעה, וגמרינה לדיני וקטלולי, ואז הם גומרים את דינו והורגים אותו. ובמציאות כזאת, הם לא נמנעים משמחת יום טוב, כי אחרי שהם הרגו את הנפש, הם אכן לא תואמים כל אותו היום. וממשיך, אמר אביי הייתה שמה בו שמה הוכחה, שדיני נידוי אכן מפסיקים כשנכנס הרגל. שהרי אומרת המשנה, הוא מנודה שהתירו לו חכמים. ומבין אביי שהכוונה, שחכמים התירו לכל מנודה את הנידוי שלו ברגל, והכוונה שאין נידוי נוהג ברגל. וכי את הדברים אמר רבא, מי קטני, האם כתוב במשנה לשון שהתירו חכמים? שאז אכן היית יכול להבין שהכוונה שהתירו חכמים לכל מנודו את נידויו ברגל? והרי שהתירו לא חכמים קטני, שהלשון שכתובה במשנה זה שהתירו לא. דהיינו בצורה ספציפית, דאזל ופייסה לבעל דיני, שהלך המנודה פייס את בעל דינו שבגללו נידו אותו, ואז ועתיק עמי דרבנן בא לפני חכמים ושרו לי. והם התירו לו באופן ספציפי את הנידוי שלו. עוברת הגמרא לשאלה הבאה, מצורע מהו שינהיג, הכוונה שינהוג את צרעתו ברגל. דהיינו שלא יבוא אל תוך המחנה ולא יגלח, ועונה על כך אמר הבעיה תשמע. בו שמה הוכחה מהמשנה שלנו שאומרת, והנזיר והמצורע העולה מטומאתו לטהרתו. שדווקא כאשר הוא עובר מטומאה לטהרה בזמן הרגל, מותר לו לגלח את שערו. בימי טומאתו נהיג. אבל אם המצורע חלים ימי טומאתו ברגל, אז הוא נוהג את צרעתו ברגל. דוחה הגמרא את הוכחתו של אביי ואומרת, לא מבעיה כאמר. ניתן להסביר שהמשנה אמרה את דבריה בסגנון של אין צריך לומר, דהיינו, לא מבעיה, לא צריך לומר שבימי טומאתו של המצורע ודאי דלא נהיג, שהוא לא נוהג את דיני טומאתו, אלא מותר לו לגלח ומותר לו להיכנס למחנה ישראל, אבל אולי לטהרתו נגזור. אולי דווקא כאשר הוא משנה סטטוס מטומאה לטהרה, יש צד לגזור שאסור יהיה לו לגלח את שערו בכל המועד. והסיבה שמה ישקור בנותיו, שהרי אם נתיר לו לגלח בכל המועד, הוא צריך להביא קורבן. אז אולי הוא ישהה את הקורבנות שלו עד ליום טוב האחרון, דהיינו שמיני עצרת או שביעי של פצח, ואז הוא יקריב אותם, אבל אסור להקריב קורבנות יחיד ביום טוב. אז אולי כדי להימנע מהמכשול הזה, נגזור שאסור למצורע לגלח את שערותה בכל המועד, כמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו שלא חוששים לזה, ומותר למצורע לגלח את שערו בכל המועד. ואם נסביר את המשנה בצורה הזאת, הרי זה דוחה דברי אביי. ניסיון תשובה נוסף, אמר רבא תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא, על הפסוק, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יתה, וטמא טמא יקרא. והמילה והצרוע היא מיותרת, כי הרי הפסוקים הקודמים כבר עוסקים בענייני צרוע, אלא אומרת הברייתא שזה בא לרבות כהן גדול, שגם בו נוהגים דיני הצרת. ומדייק רבא, והכהן גדול דכל השנה, כרגל לכולי עלמא דמי. דיני אבלות שחלים על כהן גדול במשך כל השנה, הם כמו דיני אבלות שחלים על אדם רגיל ברגל. והמקור לכך, שכאשר מתו בניו של אהרון, אמר אהרון למשה, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם? דהיינו, שאני לא אוכל את החטאת, אבל הוא לא אמר למשה, והקרבתי חטאת היום? זאת אומרת, שהוא כן הקריב, למרות שהוא היה עונן, דהיינו באבלות. אז מזה למדנו, שכהן גדול מקריב עונן. מה שאין כן אדם אחר, שבשאר ימות השנה אם הוא עונן, הוא לא שולח קורבנותיו. כמו שתגיד הגמרא בהמשך, שהלשון שלמים אומרת, רק בזמן שהאדם שלם, ולא בזמן שהוא עונן. למעט בזמן הרגל, שאז גם אדם אבל משלח קורבנותיו. אז על בסיס ההשוואה הזאת, אם כהן גדול כשהוא עונן הוא מקריב במשך כל השנה, זאת אומרת שכל השנה לגבי כהן גדול נחשבת כמו רגל לגבי אדם רגיל. ומהמילה והצרוע למדנו שבכהן גדול נוהג בו צרת. אז מזה ניתן לפשוט שכל מצורע נוהג צרעתו ברגל שמה מינה. דהיינו מכאן ההוכחה שמצורע מנהיג את צרעתו גם ברגל. עד לכאן דף י' ד'.